כל היושב ויוכל בשוקה, פסוקה בעולם הזה, זוכה ויושב בשוקתה של סדום לעבידה. אז קודם כל, מהי הסוכה של סדום שמדובר עליה? היא מתוארת בספר יחזקאל. בספר יחזקאל יש נבואה קשה מאוד, חריפה מאוד, נגד מלכות יהודה ונגד מלכות ישראל. ושם מלכות יהודה ומלכות ישראל, או מלכות שומרון, מתוארות בתור שתי אחיות. האחת נקראת בשם אהולה, וזה כינוי למלכות שומרון, והאחות הקטנה נקראת אהוליבה, זה מלכות יהודה. כן, אהולי, בא, האוהל שלי בתוכה, אז זה כינוי לה מקדש שנמצא בתוך ממלכת יהודה. אהולה ואהוליבה. ומלכות, ושם זה מתואר בתור שתי אחיות סוררות, ואחר כך הנביא מדבר על אחותך הקטנה ממך, סדום ובנותיה. כאילו יש פה שלוש אחיות. ישראל, האחות הגדולה, האחות האמצעית יהודה, ממלכת יהודה עם ירושלים, ואחות קצת יותר קטנה, סדום. אז זה אפשר להבין שיש יחס של אחווה בין יהודה לישראל, אבל בין יהודה לסדום, מה הקשר? אז צריך להבין מה השורשים של הדברים האלה. כדי להבין את זה, אנחנו חייבים לחזור לדברים יותר עמוקים. בעצם, מה היה עניינה של מלכות ישראל? מלכות ישראל, שבירתה הייתה שומרון ברוב השנים, הייתה בנויה על היסוד של התורה שבכתב. בכלל, הם לא קיבלו את המסורת של התורה שבעל פה בכמה דברים, בעוד שביהודה היה יסוד של התורה שבעל פה, אפשר להביא לזה כמה פסוקים, כמה מקורות בחז"ל, והדברים האלה נמשכים, כן, משורשי האומה, כי האומה קיבלה שתי תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ואם באמת לא הייתה ההתפלגות של הממלכה, אז תורה שבכתב ותורה שבעל פה היו שוכנות כאחד. אבל מאחר והתפלגה הממלכה, אז ממלכת שומרון עסקה רק בתורה שבכתב, ממלכת יהודה בעיקר בתורה שבעל פה, וכך התחילו הדודים להיפרד. אבל מי שלומד ברצינות יודע שזה לא נכון שיש רק שתי תורות. יש תורה שבכתב, יש תורה שבעל פה, ויש תורה של משיח. של משיח. כן? שלוש תורות יש בעצם. אלא שתורה שבכתב ותורה שבעל פה כל ישראל קיבלו, מה שאין כן תורתו של משיח רק יחידי סגולה, מה שנקרא תורת הסוד. רק יחידי סגולה עוסקים בדבר הזה, רק יחידי סגולה מבינים בזה בכלל. מה אני אמרתי? האם הבנת נכון? אתה שואל אותי אם הבנת נכון שתורתו של משיח זה תורת הסוד. תשובה, אכן הבנת נכון. כן, נו. כל התורה היא פרדס, זאת אומרת, פשט, רמז ודרש, זה מה שכל ישראל משיגים, מבחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה, והסוד, יחידי סגולה משיגים. לכן אומר הכתוב, אל תהיו כסוס, כפרד, אין הבין. מה זה פרד? פירוד. כן, מה הפירוד? פשט, רמז, דרש, בלי סוד. אין? סוס, סוד ורק סוד. לא טוב להיות רק בסוד, או רק פשט, רמז ודרש. בסדר? אבל רואים שזה שתי קטגוריות שונות. בסדר? אה? יכול להיות, אני עוד לא יודע. כן. עכשיו, כי למשל, סוד זה נשון חיבור. כן? פרד זה חיבור, זה הפרדה. כן, ובכן, צריך להבין מאיפה באו התורות האלה. אני צריך להבין, איך יכול להיות שבאומה הישראלית נוצרו לנו הכישרונות האלה להשיג תורה שבכתב ותורה שבעל פה, וליחידי סגולה שבתוכנו תורת הסוד? צריך להבין בכלל מה עם ישראל עושה בעולם. אולי צריך לחזור לשורשים של שורשים. כשאנחנו רואים בתורה, בספר בראשית, אנחנו רואים שהאנושות נפלה ממדרגתה. הרי בראשית ההיסטוריה יש אדם ואשתו חווה, ואין עם ישראל. כנראה שהניסיון הראשון הוא שדבר השם יינתן לאנושות כמכלול, ככלל. למשל, יש מדרש שאומר לגבי דור המבול, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן להם תורה. זה כתוב. דור המבול, לפני שיש עם ישראל, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן להם תורה, ולא קיבלו, שנאמר, ודעת דרכיך לא חפצנו. כן, מעניין. אותו דבר גם בדור הפלגה, אנחנו רואים שהם אמרו, בואו ונבקיע הרקיע להילחם בו. כן, לא רוצים אותו פה, שישאיר לנו את התחתונים, ייקח לעצמו את העליונים. סימן שהיה איזושהי כוונה של הקדוש ברוך הוא להתגלות, והם לא נתנו. כלומר, הרעיון הזה שהתורה צריכה להינתן לאדם הוא רעיון קדום, והאנושות כנראה נכשלה בדבר הזה. ואם אנחנו רואים במה היא נכשלה, היא נכשלה שלוש פעמים. נכשלה פעם אחת בשפיכות דמים, מלאה הארץ חמאס, בדור המבול. נכשלה בעבודה זרה, בדור הפלגה. אז נעשה לנו שם, זה סוג של עבודה זרה, גאווה כזאת. ונכשלה בגילוי עריות בסדום. כן, מה אתה אומר? איך זה מסתדר עם המהר"ל בתפארת ישראל? זה מסתדר מצוין עם המהר"ל בתפארת ישראל. הלאה. פרק ב', מה יש בפרק ב'? כן. נכון. אני חוזר על שאלתך, כי לא כולם שמעו. איכשהו מסביר בפרק ב' את המדרש שהקדוש ברוך הוא חיזר אחרי אומות לתת להם את התורה, הוא מסביר שמה שהכוונה שזה לא מתאים להם. שתי הערות על דבריך. א', זה לא בפרק ב', זה בפרק א'. זה דבר ראשון. ב', מה שמסביר המהר"ל שם, מדבר על המצב שאליו הגיעה האנושות בדור מתן תורה. כשיש כבר עם ישראל והעמים. מה שאני מדבר עליו זה לפני שיש עם ישראל ועמים. משהו אחר, מדרגה אחרת לגמרי. זאת אומרת שבאיזשהו מקום, האנושות לא הצליחה להיות מה שהייתה צריכה להיות. אז עם ישראל לקח על עצמו את הגורל של האנושות. לכן אנחנו רואים ביטוי בתורה שחוזר רק בשני מקומות בלבד. זה הצירוף של המילים, אשר חי. איפה כתובות המילים האלה, אשר חי בתורה? אני מגלה לכם סוד, זה כתוב רק פעמיים. פעם אחת לגבי האדם הראשון, והיו ימי האדם אשר חי 30 שנה ו-900 שנה. כתוב, ימי אדם אשר חי. וגם כתוב, והיו ימי אברהם אשר חי, כך וכך. זאת אומרת, אותו ביטוי שנאמר על אדם הראשון, נאמר על אברהם אבינו. כביכול, אברהם אבינו מייסד אנושות חדשה. כלומר, אנחנו אמורים להצליח איפה שהאנושות נכשלה. ולכן אנחנו לוקחים על עצמנו את הגורל של דור המבול, של דור הפלגה, של סדום ועמורה. דור המבול היה צריך לקבל את התורה שבכתב. כתוב מפורש, לא? ויהי הגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. מכירים את הביטוי הזה באיזשהו מקום? 40 יום ו-40 לילה? מתי זה? מתן תורה. כן? כתוב, נבקעו כל מעיינות תהום רבה, וארובות השמיים נפתחו. מה זה ארובות השמיים? זה הצינור של ההתגלות. איך אמרו רבותינו? אין מים אלא תורה. אז זה דור שהיה צריך לקבל את התורה. נכון? ובאמת הוא קיבל קצת. בתוך התיבה, שבע מצוות בנוח, יצא מזה משהו. אבל, מה, מה, למה זה מבחינת סוד? מה זה לא פשט?
זה הפשט אולי של
הרב,
זה
הפשט
שרק חלק מקבלים אותו.
לא הבנתי, לא הבנתי. ראה, הבנת אחרת את הפסוקים? לא, אלא... אני לא חושב שאפשר להבין אחרת את הפסוקים, אני אומר רק דברים פשוטים כדי לשעמם אתכם. עכשיו, העניין הוא שהדור הזה של המבול הוא דור שהיה צריך לקבל את התורה, אבל מאחר, ולא היו ראויים, שלא חפצו, הפכו דברי תורה למים, נהיו המים הזדונים. כלומר, במקום שאין מים אל התורה, אין תורה אל המים. ולכן קרה מה שקרה. אבל הייתה ציפייה, כן? הרי אין מענישים אלא מי שיש ציפייה ממנו. דור המבול כנראה היה דור, אם אפשר לומר, פוטנציאל אדיר. כתוב, 10 דורות מאדם ועד נוח, להודיע כמה ערך הפעים לפניו. מה זה ערך הפעים? סבלנות. מגיע הדור העשירי, לא עומד בציפיות, מושמד. אבל כנראה שהייתה ציפייה גדולה מהדור ההוא. אומר האריזל שהנשמות של דור המבול התגלגלו לתוך נשמות ישראל. ולכן התקיים בעם ישראל במצרים כל הבן הילוד היאורה תשליחו. זה היה חזרה על דור המבול. וגם משה רבנו היה במבול, לא? כתוב, חזל אומרים במסכת מגילה, משה מן התורה מניין. מעניין, לא מכירים את הפסוק וידבר השם על משה למור. וחזל אומרים... משה מן התורה. איפה יש משה בתורה? מצאו, לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה. והיו ימיו 120 שנה. זה משה, חי 120 שנה. בשגם גמטריה משה. זה פסוק שנאמר בדור המבול. סימן שמשה היה שם. הוא היה מוכן לתת את התורה. אלא שהוא נבלע במים. לכן אמרה בת פרעה, מן המים, משיתיו, מאיזה מים? ממי המבול. זאת אומרת שהכישרון של קבלת התורה שהיה באופן בסיסי בדור המבול, עבר לדור של יוצאי מצרים. למה כל כך רחוק? זה לקח זמן. עד שהיה אפשר להקים את האומה שתהיה מסוגלת לזה. עכשיו, מה עם דור הפלגה? דור הפלגה היו דור עצום. הם היו יכולים לקבל את התורה שבעל פה. וזה בגלל שהם עמלו מכוח עצמם. במקום לקחת אבנים, מה אתה מביא אבנים? מן המוכן. אני אעשה לבנים. אני אבנה אבנים מלאכותיות. למה אתה צריך הר? אני אבנה לך מגדל. כלומר, זה הכוח של התורה שבעל פה, שזה החידוש שבא דרך מוחותיהם ופיותיהם של בני ישראל וחכמי ישראל. וזה חזר, איך אומר האריזל, הנשמות של דור הפלגה, התגלגלו בתוך נשמות בני ישראל במצרים, ולכן הביא אותם בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. זה חזרה על דור הפלגה. לא אשמים. בכלל להיות יהודי זה לא בשביל הכיף. תאמין לי. אומרים את זה בהלל, לא? לא לנו, השם לא לנו. כי לשמחה תן כבוד. זה לא בשבילנו. כלומר, מי שחושב שלהיות יהודי זה בגלל שזה כדאי, אז זה טעות. זאת אומרת, שהדורות האלה השתתפו, הגורל של האנושות עבר אלינו, ואנחנו משתתפים בגורל של האנושות. וכדי שהזוהר גם אומר, ויעבידו, וימררו את חייהם בעבודה קשה, אומר הזוהר, קשה זה קושיה. בחומר זה קל וחומר, ובלבנים זה ליבון הלכה. ובכל עבודה בשדה זה ברייתה. את כל עבודתם זה תוספתה. אשר עבדו בהם, לא זוכר מה, בפרך זה תיקו. כלומר, כל המרכיבים של המסע ומתן התלמודי, הזוהר מוצא אותם בעבודת אבותינו בחומר ובלבנים. כי זה עבודה, אין לך עבודה קשה מעבודת עתית. זאת אומרת, דרך מה שקרה בבן הילוד, כל הבן הילוד היורת השליחו, קנינו בדם את הכישרון של קבלת תורה שבכתב, ודרך מה שעברנו בחומר ובלבנים בכל עבודת השדה, קנינו את הכישרון של תורה שבעל פה. מה עם סדום ועמורה? האם משהו מסדום ועמורה הגיע למצרים? תשובה? לא. גם באברהם אבינו נאמר, ויישא אברהם משם ארצה הנגב. מה זה משם? מקרבת סדום. אמרו חז"ל, למה הוא רצה להתרחק? זה היה אחרי השמדתה של סדום. אז מה יש לאברהם להתרחק? הוא אומר, ביקש להתרחק מלוט, שיצא עליו שם רע, שבא על בנותיו, ולכן אברהם אמר, אני לא יכול להסתדר עם המשפחה המקולקלת הזאת. צריך להתרחק משם. אמרו חזל על הפסוק, מצאתי דוד עבדי. מה זה מצאתי? אם הוא מצא אותו, סימן שהוא היה עבוד. מצאתי דוד עבדי, והכן מצאתיו בסדום. איך אומר המדרש? מדוע דוד בא מסדום? כי הוא בא מרות המואביה, רות המואביה בא ממואב, מואב בא מלוט, לוט מסדום. אז בעצם כבר בסדום התחילה נשמת דוד המלך להופיע. וזה מה שכתוב בהפיכתה של סדום, וכמו השחר עלה. מה זה השחר עלה? נו, כתוב הירושלמי, הילד השחר זה הגאולה. כלומר, בדיוק בשעה שבה לוט נמלט מסדום, התקווה המשיחית התחילה להופיע. מרחוק מאוד. אפילו אברהם אבינו עוד לא מסוגל לקלוט את התוכן הזה בקרבו. ולכן הוא מתרחק משם. כי זה בא דרך כלים בעייתיים, דרך מעשה של גילוי עריות. אבל בסופו של דבר, מזה באה גאולה לעולם. אבל במצרים זה עוד לא היה הזמן. רק מדוד המלך זה התחיל, ואז הוקמה השושלת המשיחית. מדוע זה עוד לא היה הזמן? בגלל שהיה קשה להכיל את התוכן הפנימי המסתתר מאחורי הזבל של סדום. כי אולי צריך להבין מה רצו אנשי סדום ועמורה. מה היו משוגעים, תגידו לי? הרי היו שני חטאים איומים בסדום. החטא האחד היה שלא נתנו צדקה. לא רק שלא נתנו צדקה, היה חוק נגד הצדקה. כתוב מפורש. אין? שזו את אתה חטאת סדום אחותך, ידי עני ואביון לא יחזיקה. כך כתוב בספר יחזקאל. היה חוק נגד הצדקה. מספרים שפעם באו הגבאים של וילנה, אל הגאון וילנה. והם ביקשו ממנו הסכמה לתקנה שהם רוצים לתקן, שהעניים לא יסתובבו ברחובות לבקש נדבות, אלא שיקחו רק מהקופה הציבורית, אצל הגבאי צדקה. אמר להם הגאון, התשובה לשאלתכם כתובה בפנקס ועד ארבע ארצות. טוב, עזבו את הגאון, הלכו לבדוק בפנקס של ועד ארבע ארצות. חזרו לגרא, לא מצאנו, עברנו על כל הפנקס. לא ראינו. אמר להם הגאון, איזה ארבע ארצות? הסתכלתם, אמרו, כמובן, פולין גדול, פולין קטן, וולין וליטה. זה היה ועד ארבע ארצות. אבל לא הבנתם איזה ארבע ארצות. סדום, עמורה, אדמה וצבועים. שמה יש חוקים נגד הצדקה. אז זאת אומרת שהיה איזו החלטה ממסדית שהצדקה אסורה. עוד חטא אחר היה שם, משקף זכור. אנחנו רואים שמה היה קלקול נורא בדבר הזה. כתוב מפורש בספר בראשית, הוציאה אותם אלינו ונדעה אותם. האם יש קשר בין שני הדברים האלה? וזה כל העם, מקצה. התורה מסברת לנו על סדום שהייתה חברה שבה לא היה חסר שום דבר. כולה משקה, כגן השם, כארץ מצרים, בטרם שחט השם את סדום ואת עמורה. זאת אומרת, זאת, לראשונה בהיסטוריה קמה חברה אנושית שבה לא היה חסר כלום. אז יהיה מות המשיח. ולכן אפשר לומר, לראשונה האידיאל של חברה משיחית הופיעה שם. לכן אין פלא שדוד המלך, אבי השושלת המשיחית, בא משם. אז כשלעצמו הרעיון הוא נפלא. הם אמרו, אם כך, אנחנו צריכים לאסור את הצדקה. כי הצדקה באה כדי לתקן את העולם. יש חיסרון בעולם. ואם אנחנו ניתן לאנשים לתת צדקה, הם יגלו דבר שאסור לדעת, שבאמת העולם עוד לא מתוקן. זאת אומרת, בסדום כבר היה כל מה שצריך, אבל מה עם שאר העולם? שאר העולם לא עניין את סדום. ולכן דווקא במקום שבו יש נקודה חיובית, שם נעשתה התועבה יותר גדולה. התועבה יותר גדולה, לא רוצים לתת צדקה. לא רוצים, כלומר מסתפקים בזה שבנקודה הפרטית שלך זה אתה כבר מתוקן, אתה לא רוצה את התיקון של שאר העולם. כמו כן, לא רוצים להביא יותר ילדים לעולם. כי להביא ילדים בשביל מה? כי העולם צריך להתקן, צריך להתפתח, צריך להתקדם, מילאו את הארץ וכבשוה. הנה כבר מילאנו. אנחנו כבר הגענו לסוף. לכן אין צורך יותר להביא ילדים. זה סוג של גזענות. לא רוצים יותר את השונה. אבל עדיין יש יצרים. יש יצרים, אז הם יופנו אל הדומה. ולכן נעשה שם אותו קלקול נורא שהיה שם. אבל לכל פנים, אנחנו רואים פה איזו אינטואיציה גדולה מאוד. האפשרות של עולם מתוקן, כשאתה מכניס את זה למקום הלא נכון, האור היותר גדול הופך להיות החושך היותר גדול. ולכן משם הייתה צריכה לבוא נשמתו של דוד המלך, והיה הרבה כתרוגים נגד עצם אפשרות כניסתו לקהל. כן, הרי דוד המלך רצו לפסול אותו מלבוא בקהל, כי הוא בא מרות המואביה. איך אפשר? לא יבוא מואבי בקהל השם עד עולם. עד שזכה שתיפסק ההלכה שמואבי ולא מואבית, מכוח הענבה שלו, מכוח החסידות שלו. אז זה לא היה דבר פשוט, הוא מובן מאליו. זאת אומרת שלעתיד לבוא, תתגלה ההערה הגדולה, הגנוזה, במעמקי הקלקולים של סדום, ועל זה נאמר, ומעיין מבית השם יצא, והשקע את נחל השיטים. בית השם זה המקום הגבוה בעולם. ארץ ישראל גבוה מכל הארצות, בית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל. זה המקום הגבוה ביותר מבחינה גיאוגרפית, אבל בוודאי מבחינה רוחנית. והבחינה הרוחנית הזאת הולכת להתפשט עד שיתשקט נחל השיטים. מה יש בנחל השיטים? זה המקום הנמוך ביותר בעולם. ויחל העם לזנות את בנות מואב. זה גם המקום הכי נמוך מבחינה מוסרית וגם מבחינה גיאוגרפית. 400 מטר מתחת לפני הים. שם היה סדום ועמורה. ומתי זה יקרה? איך מעיין יכול לצאת מבית השם ולהשקוט את נחל השיטים? איפה זה נחל השיטים? זה מול יריחו, נכון? כתוב, וישב ישראל בשיטים, זה בדיוק לפני שנכנסו ליריחו, מהצד השני. עכשיו, אם אני מותח קו מבית השם, מירושלים, לנחל השיטים, יש משהו שעוצר אותי באמצע. הר הזיתים. הר הזיתים חוסם. מה אומר הנביא זכריה בהפטרה של יום טוב ראשון של סוכות? שייבקע הר הזיתים. שמה הוא צריך להיבקע? חציו משצפונה, חציו נגבה. בשביל שהמעיין יוכל לצאת. ביום ההוא יצאו מים חיים ירושלים. חצי ים אל הים הקדמוני, חצי ים אל הים האחרון, בקיץ ובחורף יהיה. זאת אומרת שצריך שתהיה השפעה, שבינתיים חסומה על ידי הר הזיתים. צריך להיות השפעה מן הקודש אל התכנים היותר נפולים, היותר נמוכים. למצוא את נקודת הקודש הגנוזה במעמקיהם, ואז מכוח זה אפשר גם לזכות לאור גנוז עצום שהיה גנוז בתוך ההכרה הסדומית. הרזיתים שמה שורפים את הפרה. שורפים את הפרה האדומה, נכון? כן, פרה אדומה, איפה שורפים אותה? אז אני אומר לך, בהרזיתים. כן, הפרה אדומה זה בגלל שיש טומאה בעולם. נכון? אז כשלא נצטרך לתקן יותר את הטומאה, אז שמה יצאו גם מים חיים. הרי מה יקרה בבקיעת הר הזיתים? תהיה תחיית המתים גם. אז ביטול רוח הטומאה מן העולם. מובן? אגב, יש פה בעיה, לפי זה מסוכן מאוד להסתובב בהר הזיתים. כי לך תדע, פתאום, לא כתוב מתי זה יקרה. אז אתה שם רגל פה, רגל שם, פתאום יש משהו. אז אולי... לא, אבל אני אשלח ללכת מהר. כשאתה נוסע בהר הזיתים, תיסע מהר. או תלך מהר. אלא מה? אבל יש נקודה אחת. זאת אומרת, אפשר לדעת איפה זה יעבור בדיוק קו השבר. כן? כי יש ממזרח... לא, יש ממזרח למערב בהר הזיתים שלוש כנסיות אחת אחרי השנייה. אז זה מסומן. זה מסומן. אז זה בסדר. אז פשוט כשאתה עובר בין הכנסיות האלה, תעשה את זה קצת מהר. אגב, מעניין מאוד ש... לפי מה שמשערים, מקום שריפת הפרה היה ממש למרגלות אחת הכנסיות האלה. כן? אז זה כנראה יש קשר בין הדברים האלה. כן, אפילו מראים שמה איזשהו סלע שיכול שזה המקום שבו זה היה נעשה. על כל פנים, יוצא שיש תכנים עליונים שגנוזים בסוכה הזאת של סדום. לכן, כל האוכל ושוטה בסוכה בעולם הזה. זאת אומרת, מה זה יושב בסוכה? שהוא מפתח את התקווה המשיחית. כי הרי חג הסוכות הוא החג של הציפייה, של התיקון של העולם כולו לעתיד לבוא. לא רק חג הפסח שהוא התיקון של עם ישראל, אלא התיקון של האנושות כולה, 70 פרים שמקרימים בחג. כל מי שמפתח את הציפייה הזאת, זוכה ויושב בסוכתה של סדום. זוכה בעצם לאור הגנוז לעתיד לבוא. במהרה בימינו. אמן. אין שאלה סוף.
שאלה, רבנו.